לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 224, והאורח שלי היום הוא אפרים הררה, דוקטור אפרים הררה, מומחה לאסלאם ומחבר הספר ג'יהאד בין הלכה למעשה, הספר אזל, אבל נמצאה דרך להביא אותו חזרה אל הקוראים באדיבות רועי יוזוביץ ב-PDF, אנחנו נספר לכם תכף איך זה קורה, אבל קודם כל בוקר טוב אפרים.
בוקר אור.
אתה פרסמת לא הרבה אחרי תחילת המלחמה מאמר עם כותרת מאוד מטלטלת באתר מידה, הכותרת הייתה היסודות הברבריים של האסלאם, לא פחות, הנה המאמר באתר, אנחנו נשים לינק מתחת לסרטון הזה, גם למאמר הזה. ובעצם אני צריך לתת לצופים סוג של עזרת צפייה, נכון? לפני שאנחנו מתחילים שיחה בעקבות המאמר.
בהחלט.
כי במאמר אתה עובר על חלק מהזוועות שנעשו בשבעה באוקטובר, ולא מתוך רצון להתפלש באיזה סנסציה, אלא מתוך רצון להביא את הקורא להבין שמדובר לא על השתוללות סדיסטית אקראית, אלא על משהו ממש פולחני וכמעט מסודר לתוך תבניות. אני מגזים בתיאור?
לא, אתה לא מגזים, ובמה שאתה אומר אתה מזכיר לי את אל-קוקה, שהיה אחד מהמנהיגים של החמאס, שבסוף שנות ה-80 אמר, למה אללה ריכז את היהודים בארץ הזאת מכל קצות תבל? הרי הוא אוהב את המוסלמים והוא שונא את היהודים, איך יכול להיות? ואז התשובה שלו הייתה, כדי שנוכל לחסל אותם בלי צורך לחפש אותם בכל מקום, ואנחנו נסבח אותם כמו שזופרים כבש על סלמינה, שזה למעשה חלק מהתהליך של החאג'. אז זה בדיוק ההיבט הפולחני פה בא לידי ביטוי.
אז כשנגיד נערה כמו אוהד תמימי אומרת, אנחנו נאכל לכם את הכבדים, זה לא מטאפורה.
תראה, האכילה של כבד היא מוזכרת באסלאם כמעשים של הג'הליה, של התקופה שקדמה לאסלאם, אבל היו זוועות מאוד דומות בתהליך, בהיסטוריה, בפחת נגד היהודים. אנחנו שוכחים, אנחנו באמת, יש לנו בעיה שאנחנו שוכחים את מה שקרה בהיסטוריה שלנו, כולל ההיסטוריה הקרובה מאוד. אם ניקח לדוגמה את מעשי הטבח בחברון, שזה לא כן. דבר שהוא לפני המון זמן.
כן, תרפת, 1929.
כן, ב-1929. אני אצטט לדוגמה ממה שקרה שם. בן ציון גרשון, הרוקח, הוא גם היה נכה, במרפאה שהגיש עזרה רבה לחולים, יהודים וערבים, נהרג בעינויים לאחר שביתו נאנסה לעיניו על ידי השחות פורעים, ידי אשתו נקטעו, והיא מתה בייסורים. וכך הלאה זה ממשיך. כן, התנפלו על יהודים, הרגו אותם במיטה משונה, תוך שהם קוטעים, מרצים, דוקחים ומענים כל יהודים שמצאו. זה היה לפני פחות מ-100 שנה, פה בחברון, ושכחנו.
אם כך, בוא נלך רגע אל המקורות, כי מה שמצמרר במאמר שלך, זה לא רק שיש איזה מצווה כללית לענות את היהודים, אלא ממש יש פה דברים פולחניים ספציפיים. אז בוא נתחיל מלחפש את המקורות של הדברים האלה, מאיפה הם באים?
כדי להבין את האסלאם בכלל, יש חובה להבין את הלידה של האסלאם ואת המעשים של מוחמד. אנחנו כיהודים רגילים להגדרת המוסר כמוסר מוחלט, ואז אנחנו שופטים כל אדם יהיה זה החכם והקדוש ביותר על פי קריטריונים מוחלטים. עשרת הדיברות הן מוחלטות. באסלאם זה לא...
זאת אומרת, במוחלט אתה מתכוון שיש ציוויים מוסריים שהם אוניברסליים, כלומר הם תקפים באופן כללי, כמו לא תרצח זה לא משנה את מי, אסור לרצוח קרוב, רחוק, יהודי, זר, לא משנה מי.
בהחלט, אתה מדייק, אתה מדייק. בדיוק, שופך דם האדם, באדם דמו יישפר, זה כבר בספר בראשית, וזה מוחלט. באסלאם, הקריטריון למוסר, ויותר מזה, הקריטריון להתנהגות, הוא מעשיו של מוחמד. הוא מתואר בקוראן, כאן עליכום, פי רסול אללה, וסוואטרום חסנתון. יש לכם בשליח אללה דוגמה יפה, דוגמה טובה שיש לחכות אותה, וזה פירוש המילה סונה, שזה למעשה הזרם העיקרי באסלאם, שמאגד יותר ממיליארד איש היום על כדור הארץ. ומוחמד,
רק לומר, מה פירוש המילה סונה?
סונה זה לחכות, פחות או יותר, זה לעשות אותו דבר כמו שמוחמד עשה, ללמוד מהמעשים, איך אני מצחצח שיניים, איך אני מקיים יחסי מין, איך אני מתנהר, איך אני נלחם, כל זה בא מההתנהגות של מוחמד, והיא קובעת להלכה עד היום. זה הכלל המשפטי הבסיסי שמנחה את הפוסקים באסלאם. ועל זה מתווכחים, האם המעשה הזה הוא היה ככה, או שהוא לא לדוגמה בצורה כללית וככה הלאה, אבל זה פרטים. מוחמד בתחילת דרכו מנסה לשכנע את היהודים לקבל אותו כנביא. וזה חשוב לו מאוד, מכיוון שבמכה לועגים לו, אומרים שהוא למעשה זה סתם העתקה של מה שהיה בתנ"ך. עשרות אחוזים של הקוראן, זה דברים של התנ"ך והתורה שבעל פה. מזכירים שם את אברהים ואת ישחק ואת יעקב ואת יוסוף ואת דאוד ואת סלימן שזה שלמה וכך הלאה, זה מאוד דומה.
אבל זה לא רק דומה, זה גם יש כאן טענה להמשך, נכון? זאת אומרת, יש שורה של נביאים ומוחמד הוא האחרון שבהם.
יש יותר מזה, יש טענה של המשך, אבל יש טענה שאנחנו כיהודים סילפנו, אנחנו מסלפי המסר של אללה. שהוא משהו מסר לנו, זה משהו מאוד דומה לקוראן, מותאם ליהודים. אבל היהודים ברשעותם סילפו את המסר, והדבר העיקרי שהם סילפו, הם מחקו את הבשורה שיבוא חותם הנביאים, אחרון הנביאים, והוא יהיה מוחמד. זאת האשמה שהיא מופיעה כבר בקוראן, והיא נשנית אצל כל הפוסקים של כל הזרמים. אז מוחמד מנסה לשכנע את היהודים להכיר בו כנביא, הם מסרבים, מכל מיני סיבות הם מסרבים, גם בבסיס ההלכתי הוא ברור, ואז הוא מתחיל לתקוף אותם. לכן כדבר בסיסי, היהודים הם אלה שראשונים סרבו למסר של מוחמד, הם המתנגדים הראשונים. דבר שני, הוא טוען שהיה לו גילויים מאללה, ששלושת השבטים היהודים שישבו באל-מדינה, ביתריב, שמדינת אל-נביא, כשהוא היגר אליה אחרי שהוא ים על ידי אנשי מקה, למעשה קשרו קשר נגדו יחד עם האויבים, ולכן הם גם אויבי האסלאם בצורה מובהקת מראשיתו. דבר נוסף, כפי שאמרתי, אנחנו מסלפים, דבר עוד יותר חמור, אנחנו נחשבים באסלאם לרוצחי מוחמד. יש לזה סיפור ארוך איך זה קרה, אבל אנחנו נחשבים לרוצחי מוחמד. אגב, רצחו אותו, אישה רצחה אותו בסם, ברעל, ולכן עד היום, לדוגמה, מי שהיה שר הדתות של הרשות הפלסטינית, טען שאנחנו רצחנו את ערפאת ולכן הוא שהיד, למרות שהוא מת על מיטה של בית חולים בצרפת, בדיוק כפי שהרגנו את מוחמד. ו-80% מהאוכלוסייה הפלסטינית סבורה שאכן כך, אולי יותר אפילו.
כן, ועל חלד משעל זה כמעט היה נכון.
כן, תראה.
רק נתנו לו את האנטידוט.
כן, אבל ברור שערפאת זה לא המקרה. לכן אנחנו לעד אויבי האסלאם, והדבר האחרון, המסורת המוסלמית הכי בסיסית קובעת שהמלחמה האסקטולוגית, המלחמה האחרונה, היא תעמת את המוסלמים והיהודים, והמוסלמים ירצחו את כל היהודים כאשר יתחוללו ניסים, כפי זה מובא באמנה של החמאס, תוך שהם מצטטים את החדיש של בוחרי, שהאבנים והעצים יגידו, יא מוסלמי, כן, יש פה יהודי וראי מאחוריי, בוא ותהרוג אותו.
כן, שזה ממש, כשמסתכלים על העומק של האנטישמיות, זה ממש, כאילו הטבע משתף פעולה עם האנטישמיות, הטבע רואה ביהודים, לפי התפיסה המוסלמית, משהו כל כך מסולף שהוא בעצמו מסייע לחסל אותם. זה ממש חדית מצמררת הרעיון הזה.
כן, זה יותר עמוק אפילו, מכיוון שבסונה אין בחירה חופשית. הכל נגזר מאללה. אז אללה הוא שקבע את כל זה. מי שיבוא כשהקוראן קורא לנו קופים וחזירים, תחשוב מה יכולה להיות עמדה של מוסלמי מאמין. מה הוא יגיד? אללה טעה? אללה לא כתב נכון בקוראן שלו? הוא מתאר לא נכון את היהודים?
אז בקהילות מוסלמיות מסוימות הקפידו מאוד על כללים כמו, אם יהודי קונה במכולת שלך, אז אתה שם על המשקל איזה נייר, ושמה שאתה מוכר לו לא ייגע במשקל, כל מיני דברים כאלה. אני לא יודע כמה זה מייצג את העולם המוסלמי כולו, אבל בכל זאת תשמע, מוסלמים חיים יחד עם יהודים, קונים מהם, לוקחים מהם. אם היהודי הוא עד כדי כך תמה, אז כסף מיד ליד היה צריך להיות מטמא, לא?
מה שאתה מתאר הוא למעשה ההלכה אצל השיעים. בשיעה היהודי הוא טמא, לכן היה אסור להם לצאת בימי גשם. ואם
כן, כי אז, רק נסביר, כי אז המים שיורדים ממנו מרטיבים את הרחוב, מטמאים את הרחובות, ואז אם אתה מוסלמי נכון. ואתה הולך בהם חלילה, אז זה מטמא גם אותך.
נכון, וגם אם יהודי אכל בצלחת של שי, היו שוברים את הצלחת אחרי הארוחה, כי זה טמא. ואגב, אם אנחנו מסתכלים בכתבים של חומייני, בהקדמה לספרו הגדול שנקרא חוכמה האסלאמי, שהוא פרסם ממש עוד לפני שהוא עלה לשלטון.
שזה חוכמת האסלאם?
זה לא, זה החוק של האסלאם, מדינת האסלאם. חוכמה זה ממשלה, למעשה, שלטון האסלאם, אפשר אולי לתרגם את זה. הוא כותב שהאויבים של האסלאם זה היהודים. ואם אנחנו זוכרים שהחמאס הוא הזרוע פה בגזרה שלנו של האחים המוסלמים, צריך לחזור לסעיד קוטוב, שהוא היה אחד מהמנהיגים הבולטים של האחים המוסלמים, והוא למעשה התיאורטיקן, ויש לו ספר, למעשה זה לא בדיוק ספר, זה היה מאמר שהוא פרסם, שנקרא המערכה או מערכתון, המלחמה שלנו, מעל יהוד, נגד היהודים. ושם הוא לא מתאר את הטעויות הבסיסיות של הקונספציה, הוא לא מתאר שהבעיה היא שהיהודים בונים מדינה, או שהם כובשים חלק מהשטחים. אלא הבעיה היא מהותית, הוא אומר שהקוראן אומר שהיהודים והפוליטאיסטים, עובדי עבודה זרה, הם האויבים הגדולים ביותר, והוא אפילו, הוא כתב פירוש על הקוראן ב-20 כרכים, אז הוא יודע לפרשן, אז הוא אומר שאפשר לפרש גם, מעצם העובדה שהיהודים כתובים לפני עובדי עבודה זרה, אז הם אויבים עוד יותר גדולים לאסלאם. וכל התיאור שלו, שאנחנו מסלפים ושקרנים ורשעים ומסריחים באויבי האסלאם וכו', זה טבוע עמוק בתודעה של כל מי שמשתייך לאחים המוסלמים.
שזה סונים. אז, אבל שם המושג הוא לא טומאה?
לא, אם כי לדוגמה, אפילו מחמוד עבאס, כן, אמר שמה שאנחנו עושים על הר הבית, זה אנחנו מטמאים את הדבר הזה, ברגלנו הטמאות. אז יש גם את המושג הזה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות, שאני, לא, לא, קשה לי לבטא אותן, לדוגמה אל מרילי, שהיה חכם סופי במאה ה-15, כן, הוא אומר שמאיפה באו היהודים, מזה שעל פי המלצה של מוחמד, נשים שבעליהן מתו, כן, קיימו יחסים איתם אחרי מותם. ומשם נולדו היהודים. זאת אומרת, יש תיאורים שהם עוברים כל תיאור אנטישמי שאפשר לחשוב עליו. אגב, הוא הביא לרצח המוני של יהודי טואט במדבר הסהרה בדרום אלג'יר, באותה תקופה.
כן. אז אנחנו מתרכזים בתיאולוגיה, אבל ברור שיש פה גם משהו שמכין אנשים מבחינה נפשית לעשות מעשים, שאם אתה מסתכל על הפרטים שלהם, אם אתה מצליח, אם אתה יכול, אם אתה רוצה, אם אתה, אני לא יודע, רוב האנשים אני חושב רוצים להיות, לדעת בגדול מה קרה, אבל לא להיכנס לתוך האורגיה הזאת של הזוועה. אתה שואל את עצמך, איך בן אדם מביא את עצמו למצב נפשי, שהוא מסוגל לעולל רצח בעינויים לילד לנגד עיני הוריו? זה צריך להיות, אני, ההצדקה התיאולוגית, אנחנו תכף נדבר עליה, אבל יש פה משהו כמעט, שצריך להוביל אדם לאיזה סוג של אקסטזה מוטרפת, כדי שהוא יעשה דבר כזה, זה כמעט מנוגד לטבענו כבני אדם.
אתה מניח הנחות יסוד מערביות כאן. אתה צריך לדמיין לעצמך שנולדת במשפחה מוסלמית, ומילדותך מלמדים אותך מי הוא היהודי. הוא אויב האסלאם, הוא רוצח הנביאים, הוא רוצח מוחמד, הוא תמיד יילחם בך, הוא עובד בדרכים הכלכלות, וכל ילד הוא חייל פוטנציאלי, כפי שאומרים אנשי החמאס. בסוף כשהוא יגדל, הוא יהיה חייל, וכל אם היא תיסה בביתנה עוד אויב של האסלאם.
אבל אפרים, תשמע, הדבר הזה משותף לאסלאם שאתה מתאר ולנאציזם. גם הנאצים חשבו שכל ילד יהודי שנולד הוא מטמא את הגזע, הוא אויב של הארים שזה, אבל עדיין הנאצים רצו לשים כפפות ושמישהו אחר יעשה את זה, זאת אומרת, לא, מישהו הזה לא חייב להיות לא נאצי, אבל זה לגעת בזוועה בעצמם, זה לא היה הנטייה שלהם. זאת אומרת, צריך לעשות את זה, תעשייתי, קר, רציונלי, מחושב, אבל פה יש ממש פולחן של התפלשות בדם, זה דבר לגמרי אחר. אז אני שואל אותך אולי שאלה שאתה חוקר את האידיאולוגיה ולא, אתה לא מומחה פסיכולוגיה, אבל איך מביאים אדם למצב שבו, אתה יודע, שמעתי את ההקלטה הזאת של ה פסיכופת הזה מתקשר להורים שלו ואומר, אמא, אני הרגתי בידיים שלי 10 יהודים. אתה ממש שומע מישהו שנמצא כמו תחת השפעת סמים באיזה אקסטזה.
הוא אקסטזה של קיום מצוות האל. מוחמד עשה מעשים דומים, ואנשים שלו עשו מעשים דומים, והוא שיבח אותם. אחרי שהוא כובש את חייבר, שזה היה כפר של יהודים חקלאיים, הוא רוצה לדעת איפה האוצרות של המקום. הוא לוקח את כנענה, שהיה אחד מהנסיכים של אותו שבט, והוא שופך עליו עמילן, והוא שורף את עמילן עליו, והוא מת בעינויים. ואחרי זה הוא לוקח את אשתו, ומקיים איתה יחסים, עוד לפני שהוא חוזר למקומו באל-מדינה. וזה הדברים שקרו. ושם הם רצחו באופן אכזרי ביותר, בקיום מצוות האל. ויש פסוק בקוראן שאומר, אתם למעשה מואשים במלחמה, אבל אללה הוא שמצווה אתכם, ואללה יודע יותר טוב מכם. אתה צריך להיכנס למוד הזה של האיסלאם, של המוסלים, של הנכנע לפני רצון האל, והוא מבטל את רצונו בפני רצון אללה, כפי שהוא מתואר גם בקוראן, וגם בעיקר במעשים של מוחמד.
אז אתה מצווה גם
להנאה של קיום מצווה שמביאה אותו לגן עדן.
אז אתה בעצם מלמד את עצמך בעצם גם ליהנות מזה באיזשהו אופן. כאילו, זאת אומרת, אפילו אם אני מקבל את דבריך ובן אדם מפנים עד עומק ליבו שזאת מצווה וצריך לעשות אותה, אתה יודע, יש בכל זאת מצוות לא נעימות, ואני הייתי רוצה לחשוב ש לענות, לרצוח ילדים בעינויים, זה דבר שנוגד לא רק את התרבות המערבית, אלא זה ממש דבר, זה סילוף של הטבע האנושי, אפילו אתה יודע, תדבר במונחים דרוויניסטיים, הרי ההתפתחות, עזוב עכשיו ערכים תרבותיים, הרי היכולת של הגזע האנושי להתקיים, כמו היכולת של כל מין ביולוגי להתקיים, מבוססת על זה שהוא יוכל להגן על צאצאים, ולכן אנחנו באופן טבעי, תינוק הוא חמוד בעינינו, וזה לא רק במערב, אלא התינוק הוא חמוד בעיני אמו, לא חשוב באיזה גזע ומאיזה תרבותי, וכאן יש ממש, אני אומר לך, ההקלטה הזאת, הדבר המזעזע הבא לא הייתה שאתה אומר עצמך, יש פה מישהו עם איזה אמונה מאוד קיצונית, והוא גזר על עצמו לעשות את המצוות הקשות האלה. אתה ממש שומע מישהו שכאילו מרגיש שסוף סוף התגשמו חלומותיו.
כן, תראה, אתה הולך לפי הגדולי חכמי ישראל שאמרו שיש יצר טוב באדם מגיל 13, ויש לו נטייה להיות צדיק, ובראתי את האדם ישר. אבל אתה למעשה גם מתעלם של בהרבה דברים בהיסטוריה, לדוגמה עבודת הבעל כללה שריפה של ילדים, ויש לנו עדויות של זה עד לתקופה הרומית בקרטגו, בטוניס, של מצאו את העצמות של הילדים או חלקים, זה לא שזה היה כללי בהיסטוריה מה שאתה מתאר, אבל פה באסלאם ספציפית המעשה הזה הוא הרצוי לפני האל. ואז אני שם את השכל ואת התחושות הפנימיות שלי בצד, ואני משתכנע בזה. אתה הזכרת את הפסיכולוגיה, יש פסיכיאטר, סאדיק, מצרי, שהוא אומר לגבי פיגועי התאבדות, הוא אומר, אנשי המערב הביאו כל מיני תיאוריות טיפשיות שמתעלמות, והם כביכול, הבן אדם הזה הוא סובל מדיכאון וכו', והניסיון וגם יש לנו הוכחות שהמבצעים של הפעולות האלה, לרוב הם לא דיכאוניים, לא בוחרים אותם אם הם דיכאוניים, לרוב, יש לזה מחקרים, אבל הוא אומר, ברגע שהוא, ואז הוא מתאר את זה, כן, והוא לבוש בחליפה אותו סדיק, אז הוא מתאר את זה, הוא אומר, כשהוא בא וללחוץ, הוא עושה 10, 9, וזה, והוא מגיע 2, 1, אופ, הוא לוחץ, הוא אומר, הוא באקסטאזה, כי הוא יודע שמיד הוא ייפגש עם אללה, והוא יגיע לגן עדן עם כל ההנאות החומריות שיש שם. אתה חייב להיכנס למוד הזה ולתפיסה הזאת, כי אחרת אתה מתעלם למעשה מהמניעים העמוקים, שלמעשה מניעים את האויבים שלנו.
זאת אומרת, אתה אומר שהתיאולוגיה בסוף מעצבת גם את הפסיכולוגיה.
בוודאי, האסלאם הוא דין ודאולה, הוא דת ולאום, זה דתי פוליטי, אנחנו מתעלמים מההיבט הזה שהוא אחד, שייד קוטוב שהזכרתי מקודם, הוא אומר המערב המציא דתות שהן לא רציניות, הן מתעסקות רק בחלק אחד מתחומי החיים של האדם.
מה שאנחנו קוראים הפרדת דת ומדינה.
אבל פה הוא אומר זה כולל את כל התחומים, האסלאם, הוא הלכל, הוא הפתרון, הוא נותן את המענה, לא המרקסיזם, לא הקומוניזם, לא המטריאליזם, זאת דרשה של השייח קרדאווי, כן, שהוא היה גדול ההוגים של המאה ה-20, והמנהיג הרוחני של האחים המוסלמים, ואנטי יהודי מובהק, שהתיר פיגועי התאבדות של נשים, בלי רשות בעליהן. יש עוד ממד שלא הזכרתי, והוא חשוב מאוד.
בלי רשות בעליהן זה באמת הדבר החמור פה.
כן, כן, באסלאם זה פלא עצום, וזה מה שהוא התיר. אחרי שהוא חזר בו, כי זה לא היה כבר, לא היה כבר צורך, יש כבר טילים ורקטות, זה לא צריך. לא מסיבות שזה לא אנושי, כן, ודאי שלא. הנושא החשוב שלא הזכרתי אותו, ארץ ישראל נכבשה במאה השביעית על ידי החליף עומר, שהיה החליף השני, כן, אחרי מוחמד באבו בקר שהיה חותנו, ואחרי זה בא אומר שהיה חתנו. והוא כובש את החבל ארץ הזה. חבל ארץ שנכבש על ידי האסלאם, שייך לעד לאסלאם. ולכן, אם יהודים או כל האדם יכבוש החלק הזה, המצווה של הג'יהאד היא הופכת להיות חובת הפרט, לא צריך שיהיה מנהיג לאסלאם כדי לעשות אותו. היא חובת הפרט. זה מלחמה של הגנה. הטבח בשביעי באוקטובר הוא אקט הגנתי בעיני החמאס. צריך להפנים את זה. זה מאוד חשוב. דבר נוסף, לגבי היהודים, והוא חשוב, הזכרתי את חייבר. בחייבר נחתם הסכם שהוא הסכם אדימה, שעיקרו האסלאם נותן ליהודים זכות לחיות בתנאי שהם משועבדים לאסלאם. אין להם זכויות אזרחיות, ויש להם סימנים משפילים, והם צריכים לשלם כל מיני תשלומים, וזה החוק הזה נקבע, והוא נמשך עד אמצע המאה ה-19, כשהצרפתים והבריטים דרשו מהסולטן הטורקי האוסמני לבטל את זה. העובדה שהיהודים מורדים בצורה כפולה, בזה שהם כובשים חלק שהוא דר אל אסלאם, ובזה שהם לא רק שהם לא מסכימים להיות במצב הנחות של הדימי, אלא הם גם שולטים המוסלמים, דורש מהמוסלמי להילחם ביהודי תוך שני דברים, אחד שהוא משפיל אותו, והומוס צרירונה, הם יהיו מושפלים, ככה קובע הקוראן בסורה התשיעית, והדבר השני, שצריך להטיל אימה בלב שלהם, מכיוון שהם פחדנים, ואם נטיל אימה על ידי מעשים כאלה, אנחנו ננצח אותם.
זאת אומרת שהזוועות וההתעללויות, יש להם לא רק אלמנט פולחני, אלא גם מטרה פוליטית.
בהחלט, מטרה פוליטית, שהיא גם דתית, היא כפולה, היא באה ביחד, כדי להחזיר את היהודי למקומו. אנחנו עדים למעשה טבח ביהודים לאורך כל ההיסטוריה של האסלאם, כאשר הטענה המרכזית הייתה תמיד, הסיבה שאנחנו עורכים טבח, כי הם מורדים בכללי אדימה. ככה היה ב-1066 בגרנדה, פרסמתי על זה מאמר, כשרוצחים את בנו של שמואל הנגיד, וכמה אלפי יהודי גרנדה, כאשר הטענה הייתה, איך יכול להיות שמנהיג האסלאם בגרנדה ממנה כווזיר, למעשה ראש ממשלה, את בנו של שמואל הנגיד. זאת הטענה. ועל זה הם באים ורוצחים אותם. ככה היה בפס ב-1465.
כי על פי הכללים של המעמד של דימי, לא יכול להיות שיהודי יהיה ממונה על מוסלמים.
בוודאי. הוא נטול זכויות אזרחיות, אסור למנות אותו, אסור לו להשתתף בצבא, ולמלא שום תפקיד למעשה ציבורי כלשהו, וודאי לא לפקד על מוסלמים. אז ברגע שעושים את זה, והרבה פעמים המנהיגים של האסלאם, לא אכפת להם מהאסלאם, כן? ואז למרות האסלאם יש את תור הזהב בספרד, הודות לשמואל הנגיד, והודות למנהיג של האסלאם בגרנדה, שאומר לראשי האסלאם, לחכמי האסלאם, לעולמה, אני מצפצף עליכם. והוא גם אפילו הסתכן במלחמה, והייתה מלחמה נגדו, עקב כך שהוא לא רצה לפטר את שמואל הנגיד. אז אנחנו רואים את זה בכל תולדות האסלאם, זה מה שקורה. ככה ב-1912 בפאס, שיש פחות או יותר אותו מספר נחצחים, כמו בקישינף. והטענה היא, מה פתאום הצרפתים נותנים זכויות ליהודים האלה, ונותנים להם להיות לא דימי, ואז נלחמים בהם ורוצחים ואונסים, גברים, נשים, כל מיני זוועות שאני לא רוצה לתאר אותן. ממש זהה לחלוטין למה שקרה בשביעי באוקטובר.
זאת אומרת, השוק שלנו מהשביעי באוקטובר כאיזה דבר שלא היה כמוהו מאז השואה וכדומה, זה סילוף היסטורי, אנחנו בעצם מתעלמים מהעובדה שקרו הרבה דברים כאלה.
זה חוסר ידיעות. חוסר ידיעה מובהק, ויש לו סיבות עמוקות, מכיוון שהיום באוניברסיטאות ממעטים ללמד את הדברים האלה, וגם בתוכניות הלימודים, והסיבה העיקרית היא ברורה, מכיוון שאם אתה באוניברסיטה, ואתה רוצה להיות חוקר, אתה חייב לפרסם, ואם אתה רוצה לפרסם, אתה צריך שהמאמרים שלך יתקבלו, ואם תכתוב את מה שאני אומר, למרות שזאת אמת היסטורית, אז פשוט תדחו את המאמרים שלך, ולא תוכל לפרסם, ולא תוכל להתקיים. ומכיוון שהאוניברסיטאות הגדולות, שמחזיקות בעיתונים ועיתוני המחקר הגדולים הם ממומנות על ידי קטר, בעיקר, אבל גם מדינות מפרץ אחרות, אז זה ברור שהדברים האלה לא נלמדים, ואז יש בורות, ומדי פעם זה מודע, כמו ששימון פרס לא רצה כבר ללמד היסטוריה, כי ברגע שהולכים להיסטוריה יש דברים לא יפים, ואז אי אפשר לבנות כביכול שלום. בזמן שזה ההפך, בואו נשים את הכל על השולחן, ננקה את השולחן הזה, ואז אולי אפשר לדבר בצורה סבירה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי האפשרות להתמודד עם התופעות האלה, זה מאוד מאוד, זה משרה פסימיזם, ההתעמקות בכמה עמוק הדבר הזה, כמה מקיף ו... וקל לנו אולי להתעלם מהאלמנט הדתי, אבל לפני שאני מגיע לדבר הזה, אני רוצה להוסיף עוד אלמנט לשיחה שלנו, ולשאול האם לפי דעתך יש לו תפקיד בעוצמה הרגשית. כי אנחנו מדברים על הצד, זה לא טוב לקרוא לזה פוזיטיבי, אבל הצד התמריץ החיובי כביכול, למלחמה ביהודים ולהתעללות בהם. אבל אתה מסתכל על העולם הערבי והמוסלמי, ואני לא מכיר עוד דוגמה בהיסטוריה המתועדת לכישלון ציוויליזציוני כל כך עמוק. אנחנו מסתכלים על האזור המפגר הזה, השקוע בעוני ובכישלון, שמסתכל אל המערב הסנו ואל הצלחותיו בכל התחומים באופן יחסי. ואני מניח שאדם אפילו לא משכיל, מבין שיש פה איזה אנומליה, אם האזור הזה הוא כל כך נכשל, ואם הקומבינציה של ערביות ואיסלאם היא כל כך נכשלת, אז אולי גם יש איזו תחושת כישלון שמניעה את הזעם הזה.
מה שאתה מתאר זה התיאור המערבי. אם אנחנו מסתכלים באיך הם רואים את המציאות, אז ההפך הגמור. מבחינתם, ככה שקרדאווי, ככה שהיד כותוב, ככה הרבה מאוד הוגי דעות מוסלמים, מסתכלים על המערב כחומרני, כנגוע בסמים ובמתירנות מינית פרועה, ולכן היא שוקעת, המערב שוקע. אפילו הם מדמיינים את זה ככה בן לדן וככה אחרים, כשם שמוחמד היו לו שני אויבים גדולים, פרס ממזרח והאימפריה הביזנטית ממערב, והם היו שוקעות, וזה נכון, היו שוקעות, ואז הוא יכול היה להם, ככה באופן דומה, היו בתקופה של בן לדן, ברית המועצות, והם מבחינתם אלה שהצליחו לחסל את ברית המועצות, ובעתיד יהיה ארצות הברית, והמערב כולו.
אבל כשיש לשייח איסלאמי סכרת, הוא הולך להתרפא בבית חולים מערבי, ולא מחפש תרופות אליל באסלאם. זה לא, הדבר הזה לא שוקע בתוך מערכת השיקולים בשום צורה?
כשהוא הולך לבית חולים המערבי, מבחינתו לא הרופא המערבי ריפא אותו. אללה ריפא אותו. ולכן הם כפויי טובה.
הבנתי.
הרבה פעמים,
אז אללה לא מוכן לרפא אותו בקהיר?
מה זה משנה, יש אנשי מערב שעושים את זה, וזה בסדר. זה מסביר אגב את ההתעללות הקשה בנשים וגברים בעוטף עזה שעזרו להם. לא הם עזרו להם, אללה עזר להם. אין להם צורך בלהיות אסירי תודה לאנשים האלה.
זאת אומרת, אם יהודי תרם לך כליה, אז אללה תרם לך כליה, ואתה יכול להרוג את היהודי הזה באותה שמחה ובאותו ססון.
נכון מאוד.
אז אתה אומר, אין בכלל תחושה של רגשי נחיתות גם בקרב הציבור הערבי, לא רק בקרב התיאולוגים. אני מבין את הטיעון התיאולוגי, איך אפשר להפוך את זה, אבל כשאתה נתקל בכישלון חוזר ונשנה וחוזר ונשנה, מדי פעם אפילו זה צץ ואתה שומע את זה בין ערבים שאומרים, אבל רגע, אבל אנחנו נהנים מהברכות שלהם, הם עשו את זה ופיתחו את זה ואנחנו לא. הדבר הזה לא משחק תפקיד בפסיכולוגיית ההמונים, כי תראה, אני אתן לך דוגמה, אני באמת, כמו רוב הישראלים, ההבנה שלי, אני לא יודע, ערבית, וההבנה שלנו בעולם המוסלמי היא מאוד קטנה, אבל המגנטיזם של גמאל עבדל נאצר, למשל, הצליח לדבר, כך אומרים, אני יודע, חוקרים, כמו ידידי דן שפטן, הצליח לדבר אל המוסלמים ואל העולם הערבי באופן כללי, משום שהוא הצליח להציע תרופה לתחושת הכישלון שלהם.
תראה, אני רוצה קצת לעדן את מה שאמרתי.
בבקשה.
השישי, שהוא נשיא מצרים, בתחילת כהונתו, כן, אחרי הפוט שהוא ערך, פנה לחכמי על הזהר. ואמר להם, תראו,
זו האוניברסיטה האסלאמית.
מה? כן, זו האוניברסיטה האסלאמית, שהיא למעשה הפוסקת הגדולה ביותר להלכה בעולם הסוני. ואז הוא פנה אליהם, הוא אמר, האסלאם, כפי שאתם מגדירים אותו, מביא אותנו לדרון עולם. ולכן אסור שתמשיכו עם זה, עם הסיפורי ג'יאד שלכם. אז רואים את הפנים החתומות שלהם. אנחנו רואים לכם, מצד אחד המנהיגים, מרגישים שהדבר הזה הוא הרס. אנחנו רואים את השייח קרדאווי, שהוא פעם עלה, היה בגרמניה, ככה הוא מספר, הוא אומר, אני יוצא בבוקר, ב9 מהמלון, ואני רואה, אף אחד לא נמצא ברחובות, אני שואל איפה הם, אמרו לי, הם בעבודה. חזרתי הביתה, ב7 בערב, אני לא רואה גרמנים ברחוב, אני שואל איפה הם, אמרו, הם עייפים מהעבודה, עכשיו הם בבית. הוא אומר, אנחנו כולנו נוסעים במרצדסים, אבל אנחנו לא מסוגלים לייצר כאלה. אבל האם הדבר הזה נותן להם רגשי נחיתות? אני אצטט לך את מהתיר, שהיה נשיא מלזיה, והוא שאל את השאלה הבאה, היטלר הצליח לחסל 6 מיליון יהודים, ומולנו, והוא היו כמה שהיו הגרמנים, אנחנו יותר ממיליארד מוסלמים, ולא מצליחים לחסל 6 מיליון יהודים, זה מה שהיה בתקופה שלו פה בארץ. ומה התשובה שלו? כי אנחנו ממשיכים עם השיטות של מוחמד, עם הסוסים ועם החרבות, ואנחנו צריכים ללמוד טכנולוגיה ולהתקדם ולהיות מדענים טובים כדי לייצר נשקים שיאפשרו לנו לחסל את הישות היהודית הזאת מעל פני האדמה. אז אתה רואה את הנחיתות, איך היא נתפסת. היא נתפסת כמכשול, כמחסום למימוש הרצון של אללה של השלטת האסלאם על העולם כולו.
אז לאור הדברים האלה אפשר גם להסביר במידה מסוימת את היחס של האיראנים השיעים לערבים הסונים?
תראה, היסוד של הסכסוך בין השיעים לסונים הוא לגבי מי ישלוט על האסלאם, מי הוא הראוי להיות חליף, המנהיג של האסלאם. עבור הסונים זה מי ששייך לשבט קורייש, שהיה שבט של מוחמד. עבור השיעים אתה צריך להיות צאצא של מוחמד. ורק ככה, רואים את זה, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, אם אייתולה יש לו כזה כובע שחור, זה סימן שהוא מצאצאי מוחמד. כן, כמו, ואם לא, אז יש לו לבן, כמו שהרב סנג'ני באיראן, רק לבן. וזה מה שמסמן, כן? ולא מתבלבלים, זה כמו אצלנו כהן, אדם לא יכול להגיד אני כהן פתאום למחור, כשהוא לא היה כהן בכנסת ולהגיע. עכשיו, זה המחלוקת היסודית בין השיעה לסונה, והשיעים, במשך כל ההיסטוריה היו נחותים ומושפלים על ידי הסונים, והכללים היו מאוד קשיחים כלפיהם. השייח קרדאווי שהזכרתי הציע מעין הודנה כזאת, הפסקת אש בין הסונים לשיעים כדי להילחם באויבים המשותפים. הם לא יטיפו, הסונים לא יטיפו לאסלאם הסוני אצל השיעים, וככה השיעים לא אצל הסונים. השיעים סרבו, אבל זה לא מונע את שיתוף הפעולה הזה, כפי שאנחנו מצאנו מיליונים אצל אנשי החמאס שהגיעו מאיראן, ונשקים, הג'יהאד האסלאמי ממומן ומודה בזה, שמומן על ידי איראן. אנחנו כביכול במלחמה עם החמאס ועם החיזבאללה ועם החוסים, אבל זה בלוף אחד גדול. הרי אין אוצרות טבע בעזה, ולבנון היא מדינה נכשלת עם עשרות אחוזים של האוכלוסייה עם פחות מ$6 ליום, ובתימן אנשים רעבים, מיליונים רעבים ללחם, ויש מחלת חולרה, וזה הזוי. יש שני אויבים מרכזיים היום לישראל, זה קטר ואיראן. אלה הם האויבים, האויב הסוני קטר, והאויב האיראני שי, שמממנים את המלחמה נגדנו.
ואז זה אומר שההצעה של קרדאווי שתהיה הודנה התקבלה, או שהאיראנים מאחלים לשני הצדדים בהצלחה בעזה?
תראה, הם עובדים עם פרוקסי, הם ניסו בהתחלה לטפל עם עם כל הסיפור שהיה סביב השגרירות האמריקאית בטהרן, ומהר מאוד הבינו שהם צריכים לפעול עם פרוקסי. הפרוקסי הזה יש לו שני יתרונות. אחד, אי אפשר להשים אותם ישירות, למרות שכל הסימנים הם מובהקים, ושתיים, אם הם מתים, אז זה לא איראנים שמתים, אז אם יש מחלוקת, לדוגמה, השיעה של החוסים היא לא השיעה של האימא משלם עשה כפי שבאיראן, לא, פחות אכפת להם שימות.
הם מוצאים ממשל אמריקאי שנחוש למצוא איזה איזון עם איראן כפי שהם מדמים, ולכן מוכן להעמיד פנים שהפרוקסי הם הבעיה ולא איראני הבעיה. אבל שאלתי, מה עומק שיתוף הפעולה בין חמאס לבין האיראנים השיעים? האם זה בעיניהם פיון שצריך להקריב אותו במאבק עם ישראל, או שהברית היא כזאת שהשיעה והסונה מוכנות עד להשמדת כל היהודים לשתף פעולה ביניהם? וזה דבר קריטי מבחינתנו, כי אם אנחנו נמצאים בלב אזור שהעוינות כלפינו היא עמוקה ודתית, אז הפרד ומשול אולי הוא תקוותנו היחידה.
כן, תראה, אין הסכם. אין הסכם, אבל יש שיתוף פעולה. לראיה, היום ברחובות עזה, מה צועקים נגד החמאס? שיעה, שיעה. זה מה שהם אומרים. אתם עשיתם שיתוף פעולה עם הארורים האלה, השיעים, וזו התוצאה. אתה רואה את זה גם במדינה האסלאמית, דאש, כן, בכתבים שלה, אומרת שהחמאס הם טרות, הם עובדי לילים, מזה שהם משתפים פעולה עם האיראנים. עם השיעים האלה שהם בני מוות עבורם. אז בהחלט, הפרד ומשול פה יכול לעבוד בצורה טובה. כשאימו במאה ה-19 על השאה, כשהוא לא רצה להילחם ברוסים, אז הם קראו לו יזיד, שזה למעשה הסוני הארור של המאה השביעית. אז זה תמיד ככה, זה כללה. סוני שמתאר סוני אחר כשיעי, הוא מקלל אותו. ואותו דבר אצל השיעי.
אבל השיעים האיראנים פנו לפיתוח טכנולוגיה. זאת אומרת, בניגוד לעולם הערבי הסוני, שאומנם היה לו הרבה מאוד כסף, אבל לא הצליח לפתח אוניברסיטה ראויה אחת אפילו, שאיננה עוסקת בתיאולוגיה. לא הצליח לפתח כלכלה אחת שהיא באמת יצרנית. הצליח אפילו להרוס את החקלאות באגן הפרט והחידקל, פשוט על ידי שימוש לא מתוכנן במים. בכל זאת, איראן זה גוף שברור שמתנהל בצורה יותר מתוחכמת. האם הם, חוץ מהסכסוך התיאולוגי, גם בזים לעולם הערבי המוסלמי?
תראה, הם בטוחים, השיעים, שהאיסלאם האמיתי זה האיסלאם שלהם, והיו הרבה חכמי איסלאם שמוצאם מאיראן. התיאור שלך של איראן ככלכלה טובה ובריאה הוא רחוק מאוד מהמציאות.
לא אמרתי, אני אקבל את התיקון.
הוא בשפל המדרגה. הניצול של מקורות המים באיראן עלול להביא לאסון אקולוגי באיראן, מכיוון שהם הגיעו לשכבות העמוקות של המים, ועכשיו מחלחל מלח, ולכן סביר מאוד שלא תהיה יותר חקלאות באיראן בעתיד הקרוב, אז יש בעיות גדולות. מה שכן,
ובכל זאת הם מצליחים
להעביר,
לפתח, הם מצליחים לפתח נשק גרעיני, זה טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
נכון, הם הצליחו למקד את המאמץ שלהם בעזרת פקיסטן וקוריאה הצפונית, כדי לקדם את המטרות שלהם, שזה השלטת האסלאם השיעי על העולם. הם עשו את זה הרבה יותר בשכל מאשר העולם הערבי. זאת עובדה שאני באמת מסכים איתה, והם למעשה קצרו את הפירות של העבודה של השאה, כן, שהוא למעשה גרם להשכלה הרבה יותר גבוהה באוכלוסייה האיראנית, וזה משתמר.
אם תהיה להם פצצה, ובעצם יש להם אפשרות כבר לייצר אותה פחות או יותר, הם ישתמשו בה?
תראה, בהתחלה הם טענו שהם לא ישתמשו וזה מנוגד לאסלאם וזה, אבל היו כבר ביטויים מאוד ברורים של מנהיגי האיראנים, שאם הנסיבות יהיו כאלה שהם יצטרכו, הם ישתמשו. והנסיבות,
כן,
זה ברור.
אבל זה אומר כל מדינה שיש לה כוח גרעיני, מחזיקה אותה מהניסיון המצטבר בינתיים, למעט הירושימה ונגסקי, כוח גרעיני הוא כוח הרתעה ולא כלי מלחמה בפועל. אבל פה אנחנו מדברים על מעצמה אזורית שמונעת על ידי אידיאולוגיה דתית פונדמנטליסטית ופנאטית, והאם האמונה הזאת יכולה להוביל אותם לא להתגוננות בשעת צורך, אלא להגשים את חלומם להשמיד את ישראל?
כן, כתבתי על זה פעם מאמר, והראיתי שפעמיים במאה ה-19, האייתולות חייבו את השאה להילחם ברוסיה, התוצאות היו הרסניות, איראן איבדה שטחים גדולים מאוד במלחמות האלה, וזה פעמיים, והם איימו על השאה שהם יגדירו אותו כבוגד באסלאם, והשאה נרתע ועשה, זאת אומרת, קורה בשיעה שיש מעשים שהם לא עובדים לפי העקרונות של ההיגיון הקר והמסלחה, זאת אומרת אינטרס האומה. זה קורה, והיסוד של זה נעוץ בהיסטוריה, למעשה בלידה של השיעה, כשחוסיין, שהיה האימאם השלישי אחרי עלי וחסן, עורך את הקרב של קרבלה, כולם מכירים את זה, גם אתה מכיר, כולם מכירים שבעשירי לחודש מוחרם הם פוצעים את עצמם, כן? זה בזכר לזה, כן. שהם לא היו שותפים עם חוסיין בקרב שהיה ידוע שהוא הפסד מראש, שזה תבוסה שתהיה, ואכן חוסיין מת שם, והילד שלו מת שם, ולמרות זאת, כי במיטה הזאת הם העידו שהאסלאם השיעי הוא האסלאם הנכון, ולא האסלאם של ששלה הסוני של מואביה ויזיד שהיה באותה התקופה. זאת אומרת, מעשים לא הגיוניים עלולים לקרות בשיעה.
אפרים, לסיום, מאחר שפסימיות מרחפת ברקע שיחתנו, כי אנחנו נמצאים בליבו של אזור מאוד מאוד עוין, ואתה מתאר את שורשי העוינות כעמוקים ובלתי ניתנים להכירה בעצם, זה דבר, אתה לא יכול להמיר את דתם של מאות מיליונים, אז איך אתה רואה את האפשרות של ישראל להתקיים בעתיד בתוך התנאים האיומים האלה?
דווקא הקריאה של האסלאם והבנתו פותחת פתח לאופטימיות גדולה, כי בהגדרות המשפטיות של הג'יהאד, יש מצבים שבהם המוסלמים פטורים מג'יהאד, פטורים לחלוטין, ואז הם נוטשים את המאבק הזה. אז צריך להכיר את התנאים האלה שהם למעשה שניים. אחד, זה נקרא דוף אל מומינין, זאת אומרת חולשת המאמינים, אם הם ממש חלשים, לדוגמה קרדאווי, כשהחמאס בזמנו רצה לחתום על הסכם עם ישראל, אמר, עצם העובדה שישראל רוצה בהסכם, סימן שהם חלשים, אני אוסר עליכם לחתום. הפוך מההבנה הביסמרקית שלנו המערבית. אז זה חולשת המאמינים. שתיים, זה המשלחה, האינטרס של האומה. אם האומה מפסידה שטחים במלחמה שלה, היא משיגה את ההפך ממה שהיא רצה, שזה לשחרר אדמה שהיא שייכת לאסלאם, אזי היא נוטשת את המאבק. זאת אומרת, אם היינו לוקחים שטחים של עזה, בלי תושבים, כמו בצפון הרצועה לדוגמה, שיש מעט תושבים באזורים האלה, מלאימים אותם, הופכים אותם לחלק ממדינת ישראל, זה הדבר שהוא מרתיע בצורה מטורפת בעולם המוסלמי. ואז יגידו כולם, מה שעשה חמאס מנוגד לאסלאם. יגידו את זה. אז זה הלבל הראשון. הלבל השני הוא לשמוע טוב את הפתגם בערבית שמאוד מושמע בלבנון, בעד השבת יתי אל אחד, אחרי השבת יבוא יום ראשון, אחרי שנחסל את היהודים נטפל בנוצרים. מחמוד א-זהאר, שהיה שר החוץ של ממשלת האחדות הפלסטינית, אמר, אתם חושבים שהמלחמה שלנו היא רק בפלסטין? מה פתאום? אנחנו נהיה בכל העולם ונשליט את האסלאם על כל העולם. אז להראות למערב שאנחנו למעשה החזית של מלחמה של ציוויליזציה שרוצה לחסל את המערב בדרכים שונות ומגוונות, לא בהכרח עם נשק, כמו שאמר השייח' קרדאווי, דרך פתח סמלי, דרך ניצחון בדרכי שלום על ידי קריאה לאסלאם והגירה המונית למערב, אז אנחנו לפחות יכולים להיות מאוחדים עם המערב נגד האויב המשותף. הרובד השלישי והיותר עמוק, האנשים האלה יש להם אמונה, והם מאמינים בה בצורה עמוקה, ויש להם ערכים, עלינו לבוא עם הערכים שלנו, ולהגיד אותם בכל רם, כמו שאמרת, האדם יכול להיות ישר, יש מוסר מוחלט, לא ייתכן שאתם רוצחים וחושבים באיזה אל אתם הכלשתם את השמיים, שאתם אומרים עכשיו שמשהו מצווה עליכם זה לרצוח ילדים. מה קרה לכם? אתם מדברים על דימה ליהודים? בואו נעשה הסכם. כל יהודי שנשאר אצלכם, הוא יהיה כפוף לכללי הדימה. ופה בארץ, אתם מוסלמים תהיו כפופים לדימה, אתם תסכימו? לזה אתם קוראים סובלנות? הדבר הזה הוא בלתי נסבל. יש כללים של למעשה ערכים הבינלאומיים, כפי שהמערב הצליח להוציא אותם במאה ה-18, עם ההצהרות של זכויות האדם, והדברים הנעלים שפתאום המוסר נכנס לפוליטיקה, אנחנו חייבים לדגול בזה, ולעימות חזיתי כן וברור עם עולם האסלאם, אבל כמו שאתה אומר, לא נשנה את הדעה של מאות מיליונים, כדאי להתבסס על שני הממדים הראשונים שדיברתי עליהם, החולשות של האסלאם שפותר אותם ממלחמה נגדנו, וגיוס המערב, מכיוון שהמלחמה שלהם היא גם נגד המערב.
אפרים הררה, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
תודה לך.